خلنا نرجع على الفرق دالت بقى. اوكي دبرنا على פרק ד', התחלנו לדבר על פרק ד', אמרנו שהוא ארוך מדי יחסית למסקנה. אם באמת כל התקירה הפרקים הראשונים לא בא אלא כהכנה לקראת נאום המצוות, כי אז המסקנה בפרק ד' היא ארוכה מדי ומכילה יותר מדי עניינים שרובם לא נראה כמתאים להכנה. אבל זה מחייב לחלק את זה לפסקאות, יכול להיות שחלק מהדברים כבר עשינו, אני אחזור בקיצור. הפסקה הראשונה, פסוקים א' עד ד', הם מסקנה מתאימה. ועתה ישראל, שמע אל החוקים והמשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ובתם ויושם את הארץ אשר השם לאבותיכם נותן לכם. זוהי מסקנה בהחלט טבעית לאור הסקירה שנעשתה על פי איך שאנחנו פירשנו אותה. דהיינו שמשה מעמיד בסקירה את הדור הראשון שיצא ממצרים, שלא הגיע ללכת המגלים ואולי גם המעפילים, לעומת הדור השני שכן הגיע אל ירושת הארץ. וממילא המסקנה שכדי לרשת את הארץ יש לשמוע על החוקים המשפטיים. לא תוסיף על הדבר שאנוכי מצווה אתכם, לא תגרום ממנו. אמרתי שאולי יש פה רמז לחטא של המרגלים והמעפילים. המרגלים גררו והמעפילים הוסיפו. אגב, אחרי זה ראיתי משהו דומה בפירוש החזקוני, שלא תוסיפו ולא תגררו רמז לחטא המרגלים והמעפילים, אלא שהוא הופך, הוא אומר שהמרגלים זה לא תוסיפו והמעפילים זה לא תגררו. ראינו בפירוש שלא תראו מדוע הוא אומר כך, לי זה לא נראה. לי נראה שלא תוסיפו זה כנגד המעפילים ולא תגררו כנגד המרגלים. תשמור את מצוות השם עליכם אשר אנוכי מצווה אתכם. מה התוספת של עיניכם הרואות? עיניכם הרואות אשר עשה השם בבעל פעור. כל האיש אשר עלה אחרי בעל פעור ושמידו השם אליך מקרבך ואתם מבקים בהשם אליכם חיים כולכם היום. זה ככל הנראה תוספת קצרה שבאה לבאר את פסוק א' שאומר למען תחיו. יש שתי מטרות לשבירת החוקים המשפטיים: ירושת הארץ, שזה מוכח מתוך כל האמור לעיל, אבל יש גם למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ. ולמען תחיו לא הוכח, הוא מוכח כעת מהעניין של בעל פעור, ואולי זה קשור לסוף פרק ג' בנשב וגיא מול בית פעור, אשר כן ניתן להביא משם גם ראיה לעניין של למען תחיו. פה נגמרה המסקנה הקצרה הפשוטה מן האמור לאל, וכאן הייתי מצפה אחרי פסוק ד' שמשה יתחיל את החוקים והמשפטים. ועתה ישראל שמע את החוקים ואת המשפטים, אבל לא כך קורה, כפי שכל אחד רואה, לא כך קורה, אלא בפסוק ה' העניינים נמשכים וחוללים כל מיני נושאים שונים ומגוונים, שלא לגמרי ברור איך כל זה אמור לשמור על ההקשבה של העם כהכנה לקראת הנאום השני, ומה זה שייך כהכנה. לא זו בלבד אלא, ואני לא זוכר אם נזכרתי את הקושיה הזאת, פסוק ה' אומר ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, וזה ניסוח שהוא בכלל לא צפוי ולא ברור. אנחנו כל הזמן מחכים שמע אל החוקים אשר אנוכי מלמד אתכם, זאת אומרת שהוא עתיד ללמד אותם בנאום הבא, ופתאום לפתע אתה מוצא פה בפסוק ה' ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים. לימדתי בלשון עבר. איפה לימדתי? עפקנו בשאלה הזאת, שעוד לא. איפה לימדתי? לא לימדתי, לא כלום. עוד לא לימדתי. ובנאום השני יתחיל שמע ישראל, כמו שראינו, את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר במוזכם היום. זו קושיה גדולה מאוד. לא כל המפרשים עסקו בה, אבל רמב"ן למשל כן עסק בה. נקרא את הפתרון, או הפתרונות שלו יותר נכון, לשאלה הזאת, נראה מה הוא אומר. הוא אומר כך: ראה לימדתי אתכם, וטעם ראה לימדתי אתכם, אומר רמב"ן, ראה שאני מלמד אתכם היום. מה הוא שינה? קודם לימדתי, שאני מלמד. מי עבר? עבר את זה לבינוני, ובינוני יכול להיות עתיד קרוב. זאת ראה לימדתי בהוראה של אני עומד ללמד. למה הוא אמר את זה? מובן, הוא עדיין לא לימד, הוא ילמד בהמשך. כמו שאמר, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ואשר אנוכי נותן לפניכם היום. מה הוא רוצה להוכיח מכאן? כמו שאמר, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ואשר אנוכי נותן לפניכם היום. האם הוא בא להוכיח שאפשר להשתמש בפועל עבר במשמעות של בינוני? לא, אז מה הוא בא להוכיח? מההקשר של הפרק אתה חייב לפרש שלימדתי פירושו אני מלמד. מאיזה הקשר? יש לו שני פסוקים. אשר אנוכי מצווה אתכם היום ואשר אנוכי נותן לפניכם היום. איפה זה הפסוקים האלה? איזה? ב' וח'. ח' כתוב אשר אנוכי נותן לפניכם היום. כן, אז מכאן אתה למד, זה משהו שקורה כעת. ב' אשר אנוכי מצווה אתכם, לא כתוב היום. אבל למה כתוב אשר, למה רמב"ן מצטט אשר אנוכי מצווה אתכם היום? כמו שאמר, אשר אנוכי מצווה אתכם, דהיינו היום. זה אומר כמו שאמר. טוב, ברור אבל שהוא מתכוון לפסוק ב', האם יש איזושהי טעות בהעתקת פירוש הרמב"ן באחד השלבים שהוסיפו את המילה היום, או שרמב"ן הוסיף אותה כדי לבאר, אני לא יודע. אבל ברור שהוא מצטט פה פסוקים ב' וח'. אגב, יש פסוק, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לא? קריאת שמע. קריאת שמע, אז אולי אחד המעתיקים השגיר את הפסוק השני לפסוק הזה, אבל מה שאתם אומרים הוא ברור לגמרי. רמב"ן לא מצטט פה פסוקים מקריאת שמע, כי אין לזה שום טעם. רמב"ן מצטט פסוקים מפרק ד'. ותוספת המילה היום, או שרמב"ן הוסיף את זה כפירוש, או שאחד המעתיקים הוסיף את זה כי בראש שלו היה פסוק מקרא שמע, שהוא פסוק רגיל יותר. כן. נראה את האפשרות הזאת שאתה מציע עוד מעט. אבל רמב"ן לא הולך בדרך הזאת, זה רואים. כן, תכף נראה את האפשרות הנוספת. רמב"ן מוכיח מתוך הפרק שזה תלוי דבר שיקרא בעתיד הקרוב. או יאמר, פירוש אחר, או יאמר לימדתי מפני שהזכיר לעשות כן בקרב הארץ. כלומר, ראה בעת בואך לארץ שלימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי. מה זה? או יאמר לימדתי, מה? בעבר של העתיד, זאת אומרת, עוד לא לימדתי. אבל כאשר, כיוון שהמשך הפסוק אומר לעשות כן בקרב הארץ, כאשר אתם תצטרכו לעשות כן בקרב הארץ, יהיה כבר הלימוד בעבר. זאת אומרת, משה מציב את עצמו בזמן עתיד, ואז הלימוד הופך להיות עבר. שני פירושים. הצד השווה שבשניהם, שהרמב"ן מתעקש על העובדה שהוא עוד לא לימד. למה? כי לפני כן, פסוק ב' ופסוק ח', כתוב אשר אנוכי נותן לפניכם, אשר אנוכי מצווה אתכם. זאת אומרת, כל הפרק בנוי על כך. שהוא עוד לא לימד, עובדה שבנאום הבא הוא יתחיל ללמד. איך ייתכן שפתאום הוא יגיד לימדתי? לכן רמב"ן מביא שני פירושים, שלימדתי, אין הכוונה לימדתי, אלא הכוונה על מה שיהיה בהמשך. הבעיה היא ששני הפירושים הם לא חלקים. הפירוש הראשון בכלל לא מביא ראיה שאפשר להשתמש בפועל עבר לבינוני, או לעתיד קרוב. יכול להיות שרמב"ן לא ראה צורך להביא לזה ראיה, או שהוא לא מצא ראיה, הוא ראה את זה כמקרה חריג, אני לא יודע. יש לכם ראיה לפועל עבר? אני יודע, אולי דוגמה, יכולה להיות דוגמה, ואין נתתי לפניכם את הארץ. איפה זה ואין נתתי לפניכם את הארץ? בתחילת הספר. תחילת הספר, פסוק ח'. ואין נתתי לפניכם את הארץ. זה ראיה שאף על פי שהם לא כבשו את הארץ, אפשר לקרוא לזה נתתי? לא, למה לא? נתתי זה כנראה משהו שונה, זה לא בגלל שזה הקדוש ברוך הוא דווקא, אלא פעולת הנתינה יכולה להתאפס כפעולה שקודמת לפעולת הלקיחה והוצאת הדבר אל הפועל. מצידי אני נתתי, עכשיו אתה צריך לבוא לקחת. כך למשל אצל אברהם, נתתי כסף לשדה, קח ממני, קח ממני, ועוד לא לקחת. מה זה נתתי? אני נתתי, עכשיו אתה תראה אותי כאן, נתתי זה איזושהי פעולה של הסרת בעלות, נתינת רשות. ברגע שאני אומר לך, נתתי לך את זה, אין הכוונה, נתתי סבניך ביד. נתתי פירושו, אני מצידי, ואני כבר לא בעלים, אתה יכול לבוא ולקחת. עוד לא לקחת, עוד לא לקחת, אני נתתי. אז זה לא ראיה של ממש. אבל
הרמב"ן לא מתגורש.
מה?
הרמב"ן לא מתגורש.
איך הרמב"ן הרמב"ן הסביר את זה שם?
הרמב"ן שאמר שזה עבר מגורי.
לא זכרתי, אבל תכף נבדוק. גם אם רמב"ן הסביר את זה כך, עובדה שאברהם אומר, נתתי כסף שזה קח ממני. מה רמב"ן אומר שם? נתתי, לא זכרתי את זה.
פסוק ח'. איפה אתה רואה את זה?
זה באיזשהו מקום?
אני לא מוצא, אולי זה במקום אחר?
עכשיו
זה משהו אחר. עכשיו זה משהו אחר. כאשר עשה ישראל ארץ ירושתו ויחרם את הם ואת עריהם, שם אלה הם דוגמאות באמת, לא של עבר, של עבר שהכוונה לעתיד. רמב"ן שם לא אומר כך, רמב"ן אומר להפך. רמב"ן אומר שם שהפסוק מספר את העתיד בלשון עבר, כי הכתוב מציב את עצמו, זה יותר מתאים. גם כן לא בדיוק הפירוש השני, אבל מה רמב"ן אמר שם? כאשר עשה ישראל ארץ ירושתו, הכתוב מתייחס אל העתיד כאילו כבר קרה בגלל סיבה מסוימת. כן, זה נכון, זה ראינו בשם רמב"ן, אבל שם יש סיבה מסוימת, שם הרמב"ן הגדיר את ה... סיבה. השאלה אם כאן יש סיבה, כאן אין סיבה, למה שמשה יתאר את הלימוד שהוא ילמד בלשון עבר? למה שיציב את עצמו בשלב מאוחר יותר? באותם מקומות הייתה סיבה, למשל בנדר להגיד שהם השלימו את נדרם וכאשר עשה ישראל כדי להשוות, אבל פה מה הסיבה שיכולה להיות? לא בכל דבר, זה מקרים חריגים, אז למה החריגים צריכים להיות סיבה? כן, יש
שונות של סיבות
שאנחנו עושים בעבר העתיד. האם ללמוד מכאן שאפשר באופן חופשי? יכול להיות, רגע. בכל אופן, החריגה בולטת, ראה, ואתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם. לעומת, ראה, לימדתי אתכם. זאת אומרת, יש כאן ממש, ממש חריגה מה... אז השיר זה לשון שירה, זה לשון מיוחדת, רמב"ן אגב בעצמו אומר שפעם האדם שם את עצמו בעתיד, פעם בעבר, אבל זה בעניינים נבואה, בענייני שירות. בענייני סיפור, פחות מצוי, אבל יכול להיות, לא יודע. כן, מה אתה אומר? כן. כן. זה יש אפשרות אחרת, זה כבר הציעו את זה. זאת אומרת, רמב"ן בדעה, שמשה עוד לא לימד, וכל מה שכתוב בפרק הזה זה על מה שהוא עתיד ללמד בהמשך, ואז את הלימדתי הוא מפרש בצורות שונות. עכשיו אתם אומרים, מי אמר בכלל שזה כך? אולי לימדתי זה באמת לימדתי, ויש שני דברים. פסוק א', אבל אתם צריכים לחוות את דעתכם לגבי פסוק א', ואתה ישראל שמע אל החוקים המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם. הכוונה לימדתי, או זה הכנה לנאום הבא. זה שבנאום הבא יהיה חוקים ומשפטים זה ברור, זה כתוב. האם פסוק א', אשר אנוכי מלמד אתכם, זה הכנה לנאום הבא, כן או לא? אנחנו כל הזמן הבנו שזה הכנה לנאום הבא, ורק על רקע זה הבנו את היחס בכלל בין שני הנאומים. אז איך התפרנו? הנאום הראשון, סקירה היסטורית עם המסקנה, זה לשמוע על החוקים המשפטיים, ואז אפשר להבין, נאום המצוות, לשמוע את החוקים. אתם זוכרים שנינו שמע אל החוקים המשפטיים, לעומת שמע את החוקים המשפטיים בנאום השני. והסברנו שבסוף הנאום הראשון משה מכין אותם לקבל את החוקים ואת המשפטיים, ואז הוא מתחיל בנאום השני לומר את החוקים והמשפטיים. אז לי זה היה ברור, ואם נשנה את זה עכשיו נשנה ממש את כל היחס בין הנאומים, אבל לא רצוי לעשות כך. פסוק א', שמע אל החוקים המשפטיים אשר אנוכי מלמד אתכם, הכוונה עומד ללמד אתכם. פתאום פסוק ה', ידבר על החוקים המשפטיים שהוא כבר לימד. זאת אומרת, אין כאן התאמה בין א' וה', זאת הבעיה שנוצרת. זאת אומרת, לא בלתי אפשרי לומר שמשה מתייחס כאן לא לחוקים המשפטיים שהוא ילמד אותם, אלא לחוקים המשפטיים שהוא כבר לימד. כשהיה לו כבר במעמד הר סיני אמרו לו ללמד, אז יש להניח שכשהיה במעמד הר סיני הוא לימד אותם. ואז יכול להיות שזה פסוק ה' מתייחס לעובדה הזאת, אלא שאז תצטרך לומר שא' מדבר על העתיד וה' מדבר על העבר, ואז אתה לא לגמרי מבין מה התפקיד של פרק ד', האם להכין אותנו לקראת העתיד או לסכם את העבר.
אבל אפשר להגיד שמה
שאומר את
העבר
הוא גם יכול להכנה לעתיד. לא, אבל הכנה לעתיד זה מושג כללי, אני מדבר על ההכנה הזאת במובן יותר ספציפי. בנאום השני הוא ילמד אותם חוקים ומשפטים, זה ברור. בנאום השני מתחיל, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים, זה נתון. עכשיו, אם הנאום הראשון הוא הכנה לנאום השני, כמו שניסינו לומר כל הזמן, אז פרק ד' פסוק א', ועתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם, הכוונה, מה שאני עומד ללמד אתכם, בנאום הבא. זה הפירוש כדי לקשר בין שני הנאומים. ואם כך, אז זה קצת מוזר שאחרי שתי פסוקים הוא יגיד, ראה לימדתי אתכם. הוא לא יכול, לכאורה זה מוזר שהוא מצד אחד הכין אותם לקראת החוקים שהוא ילמד, ורגע אחרי זה אומר שהוא יגיד, כבר לימדתי. למרות שאני מניח שהוא לימד, אבל שהוא יתייחס תוך כדי דיבור למה שהוא עתיד ללמד, ופתאום יגיד שהוא כבר לימד, אם כבר לימדת, אז שמה אתה עומד ללמד? זאת אומרת, יש כאן שתי נקודות שקצת מחלישות זו את זו, וקצת תמוע שמשה ידבר על שתיהן בתוך כדי דיבור. אני חושב שזה לא קשור על הרמב"ן. הרמב"ן לא חלק על העובדה שיכול להיות שמשה ומשה לא לימד 40 שנה, אני סתם לימד. ובכל זאת הוא רצה לפרש, לימדתי על העתיד, והוא אומר מדוע? כי הפסוקים בפרק, לפני ואחרי, מדברים על העתיד, אז קצת מוזר לו שבא אמצע יהיה פסוק שידבר על אבא. כך אני מבין את דעתו, לפי דעתי, זה טיעון שיש להתחשב בו, כן.
אבל הוא בונה על מה שדברים, הוא בא להכין עכשיו
לתיאור הבא. אבל הלשון היא אותה לשון, חוקים ומשפטים, חוקים ומשפטים, אז...
כן, אבל זאת אומרת, אתה למד לו חוקים ומשפטים, אבל זה ידוע לנו שבו למד חוקים ומשפטים. זה יודע שהוא גם מחדש את ספר דברים על דברים קדשים, אבל ביום שהוא מצד את... הוא אומר, מה שאנחנו מלמד, חשב עכשיו שמה שאני רואה ללמד אתכם, זה חדש. כלומר, הכל כבר בזמן המחלימן, בעצם כל זה רק שינויים של התאים,
טוב, זה אני צריך לראות שנדבר על החוקים המשפטיים עצמם, לראות מה השינויים שיש בהם. אבל יכול להיות, אתה אומר שהוא אומר גם על העתיד, גם על העבר. מי יודע, יכול להיות, כן.
יכול להיות גם שאול אחרת שהוא לא היה מרוצה ממה שקרה פעם קודמת שלי, מלמד אותם, אז ברגע לפני שהוא מתחיל ללמד אותם, אז הוא אומר, ראה לי מה שקרה אז, כדי שלא נחזור על אותם טעויות של מה שקרה פעם קודמת.
היה שהוא לא אומר את זה, הוא אומר, ראה לי מתי אתכם, ולא מתייחס לבעיות שהתעוררו אז. זאת אומרת, אין פה פירוט של ה... של הנקודות הללו. טוב, זה עניין אחר. בנשאר את הדברים עוד מעט נראה, זה דבר אחר. זה עניין אחר, אנחנו תכף נדבר על זה. טוב, תראו, אין לי לזה, אני לא אומר פתרון מי יודע מה, אבל אני חושב שהדבר קשור לנקודה שאמרנו בשיעורים הראשונים, אני אנסה להבהיר אותה. אתם זוכרים שדיברנו הרבה זמן על פסוקי הפתיחה לספר. היו חמישה פסוקי פתיחה, שזה יחסית ארוך. פסוק פתיחה בדרך כלל אחד, שניים, שלושה פסוקים זה ארוך. ובלי לחזור על כל מה שעשינו, זה מעשי, אבל את השורה האחרונה, אני מקווה שאתם עדיין זוכרים, אני יכול לכן להזכיר לכם, הגענו למסקנה שפסוק ב' צריך להוציא כי זה קשור למשהו אחר, זה הקדמה להמשך, ואז נשארים לנו פסוקים א', ג', ד' וה', ונדמה לי שאני אמרתי שיש כאן שתי פתיחות שונות, א' וה', ג' וד'. א' וה' זה פתיחה לנאום השני, אחד רואה אותו כ... נאום מצוות, והשני רואה מתייחס אליו כתורה כתובה, רואים משה בארץ התורה. לעומת פסוקים ג' וה' שהם פתיחה לנאום הראשון. אני לא יודע אם עדיין זוכרים, אבל אני מזכיר שאני אז אמרתי שא' וה' זה פתיחה לנאום השני, ג' וד' זה פתיחה לנאום הראשון. וזה בניגוד לרמב"ן ולרשב"ם ולבן עזרא, שמפשטות דברי מעולה, שכל הפסוקי הפתיחה הם פסוקי פתיחה רק לנאום המצוות כי הוא העיקר, וכל הנאום הראשון הוא בסך הכל הכנה לנאום השני. והם הגיעו לזה בגלל שכתוב רואים משה בארץ התורה, והתורה נמצאת רק בנאום השני. הדרך היחידה להתגבר על ההוכחה זה לומר שיש כאן שתי פתיחות שונות. נכון שפסוק ה' יחד עם פסוק א' מתייחס לנאום השני, אבל ג' וד' מתייחס לנאום הראשון. ככה אני הצעתי, אני מקווה שאתם נזכרים. עכשיו, לביתם זיכרוני אמרתי עוד דבר, נדמה לי שאני דיברתי על השאלה למה באמת בפסוקי הפתיחה ישנם שתי פתיחות, גם בנאום הראשון וגם בנאום השני. אבל יש פתיחה לנאום השני, למה צריך להכניס אותה בהתחלה? כאן השתמשנו מדברי המפרשים שאמרו שצריך לכתוב לפסוקי הפתיחה לנאום השני בהתחלה כדי ללמדך שהעיקר זה לנאום השני, שהוא המצוות, לנאום הראשון הוא הכנה לו. זה יהיה נכון אם היה בפסוקי הפתיחה רק פתיחה לנאום השני. אז באמת מה שהפסוקים באים להגיד שהעיקר זה לנאום השני והראשון זה בעצם הקדמה במאמר מוסר. אבל לפי השיטה שאנחנו הצגנו פה שבפסוקי הפתיחה יש גם פתיחה לנאום השני וגם פתיחה לנאום הראשון, אז צריך להחליט האם הנאום הראשון זכאי לפסוקי פתיחה משלו, אל תשים עכשיו לפסוקי הפתיחה הנאום השני, כי הוא עומד לפני עצמו. אם לא, אם הוא רק מאמר מוסגר, אז למה אתה נותן לו פסוקי פתיחה? אם אני זוכר נכון אמרתי, ואני אומר את זה כעת, אבל תבדקו בסיכומים, אם אני אשתמצאו שאמרתי, שהעובדה הזאת, עצם העובדה שהתורה כותבת בפסוקים הראשונים, גם פסוקי פתיחה הנאום השני וגם פסוקי פתיחה הנאום הראשון, לדעתי מלמד את דבר אחד, והוא שהנאום הראשון יש לו תפקיד כפול, אלה שבניסוח הזה השתמשנו, יש לו תפקיד כפול. מצד אחד הוא משמש כמאמר מוסגר והכנה לנאום השני שהוא העיקר, ובעצם אתה להתחיל בשני, והראשון זה רק קירה היסטורית כדי להכין את הלבבות, את הקרקע לעם שיקשיב לנאום השני. אבל ככל הנראה העובדה שהתורה נתנה לנאום הראשון גם פסוקי פתיחה משלו מלמדת שהנאום הראשון גם עומד בפני עצמו בתך הכל, גם אילולא היה משה נותן נאום מצוות מפורט ומלא של 20 וכמה פרקים, גם אז היה מקום לסכם את העבר, להשיג מסקנות לגבי העתיד, ובכלל להתייחס אל מה שעומד לקרות כחלק מהתמונה השלמה של העבר, ההווה והעתיד. זה מה שאמרתי, נדמה לי, אני פשוט עכשיו מסתמך על זה. אם זה נכון, אני חושב שזה נכון, שהנאום הראשון יש לו באמת שני תפקידים, או נקרא לזה שני היבטים. אני יכול לחזור וליישם את זה כאן ולומר כך, זה לא יהיה רחוק מהדברים שאתם אמרתם, אבל אני בסך הכל ממקם את זה באיזושהי תפיסה יותר כללית. אם זה נכון שיש לו שני תפקידים, אז אני יכול לומר כך. אילו באמת הנאום הראשון, תפקידו היה אך ורק הכנה לנאום השני, ולא שום דבר אחר. באמת, אחרי פסוק ד' היה צריך לבוא הנאום השני. אחרי, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, היינו מצפים לשמוע את הנאום השני שאומר, איך? ויקרא משה כל ישראל ואומר עליהם, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים, פרק ה' פסוק ד'. ואני אפילו הייתי אומר יותר מזה, ולמיטב זיכרוני גם את זה אמרנו, שאילו באמת הנאום הראשון היה רק הכנה לנאום השני, אז הפתיחה ויקרא משה אל כל ישראל היא לא במקומה, מפני שהם נמצאים לפניו, למה הוא צריך לקרוא להם? איך רמב"ן כזכור פתר את הבעיה? הוא אמר שויקרא הכוונה הרים את קולו, הזכרנו את הדברים הללו, הרים את קולו, כי הם נמצאים לפניו. אבל פשט הכתוב זה לא כך, ויקרא. לכן אני אמרתי, נדמה לי, אמרתי שזה סיוע לכך שבעצם הנאום הראשון הוא גם עומד בפני עצמו, ואז מהבחינה הזאת צריך להתחיל את הנאום השני מחדש. אז אילו זה היה רק הכנה לנאום השני, הייתי מצפה אפילו לא שלא יהיה כתוב ויקרא, הייתי מצפה שיהיה כתוב מיד אחרי פסוק ד', ועתה ישראל שמע אל החוקים והמשפטים, כמו שהיה ועתה ישראל בפרק ד', פסוק א', שמע אל החוקים והמשפטים, שפירושו תקשיב או תקבל יותר נכון. עכשיו היה צריך לבוא ועתה ישראל שמע את החוקים והמשפטים, ואז הכל היה מתחבר. סקירה היסטורית שמראה כיצד אי שמיעה גרמה לכישלון והשמיעה גרמה להצלחה. מסקנה, ראתה ישראל צריך לשמוע אל החוקים המשפטיים, אתם הדבקים באשר אלוהים חיים כולכם היום, ראתה ישראל שמע את החוקים ועל בא נאום המצוות. ככה זה היינו אמורים לקבל את הרצף הזה. אבל כיוון שהנאום הראשון ככל הנראה גם עומד בפני עצמו, מה זאת אומרת עומד בפני עצמו? הוא לא קשור לנאום השני, אלא הוא נאום שיש לו התחלה, אמצע וסיום, כמו כל נאום שעומד בפני עצמו. כיוון שכך, אין סיבה לעצור בפסוק ד', אלא משה פשוט ממשיך כדי לתת לנאום הזה מבט כללי שכולל עבר, הווה ועתיד. זאת אומרת, אני אומר שאת הנאום הראשון צריך לקרוא פעמיים. פעם אחת צריך לקרוא עד פרק ד' פסוק ד', ומשם להמשיך מיד לפרק ה'. ואז באמת משה לא מתייחס בכלל למשהו שהוא כבר לימד, אלא למשהו שהוא עומד ללמד, וכל ההכנות מופנות כלפי העתיד. ואז בנאום המצוות הוא מלמד את החוקים המשפטיים בצורה מפורטת ב-20 וכמה פרקים. אבל צריך לקרוא את הנאום הראשון בצורה נוספת כנאום שעומד בפני עצמו, וכנאום שעומד בפני עצמו אז יש לו סקירה, מסקנה ומבט אל ההמשך. לפי זה כשכתוב ראה לימדתי אינה חינמי, לימדתי בעבר, זאת אומרת משה כבר לימד, כי הוא לא בהיבט הזה של הנאום הוא לא מכין אותם לקראת הנאום השני, אלא הוא סוקר את כל העניינים. במסגרת סקירת העניינים הוא גם מתייחס לחוקים המשפטיים שהוא לימד. מתי הוא לימד? פה יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת כמו שאתם אמרתם, שהוא לימד במשך 40 שנה. מה שאני הקשיתי, שלכאורה זה מה שהפריע לרמב"ן, יש ניגוד בין פסוק ב', סליחה, בין פסוק א' לפסוק ה', אני מנסה ליישב את זה בכך שבאמת אלה מייצגים, פסוק א' לעומת פסוק ה', מייצגים שני היבטים שונים או שני תפקידים שונים שנעו. התפקיד שהוא מכין לקראת הנאום הבא באמת צריך לעצור אחרי פסוק ד'. הרמב"ן מביא גם את פסוק ח', אבל פסוק ח', הבינוני, כן, אשר אנוכי נותן לפניכם היום, כמו שרמב"ן מבין שנותן לפניכם היום הכוונה עתיד לתת, זה יכול להתייחס גם לעבר הקרוב, מה שנתתי לפניכם עד היום. אבל אני תכף אגיע גם לאפשרות נוספת. בכל אופן, פסוק ה' מתייחס למה שהוא לימד 40 שנה, כמו שאתם הצעתם, ואני מקבל את זה. אני רק אומר שצריך להסביר מה היחס בינו לבין פסוק א', ומה, איך זה משתלב בהסבר הכללי שלנו שמשה מכין אותם הנאום הראשון לקראת המצוות של הנאום השני, ופתאום הוא יוצא שהוא כבר לימד. לכן אני אומר שככל הנראה יש כאן, חייבים לומר שיש כאן שני היבטים שונים לנאום, והם צריכים להיקרא פעמיים. ומתי הוא לימד את החוקים המשפטיים? במשך אותם 40 שנה. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, בהתאם לכיוון הזה, שכשהוא אומר לימדתי הוא באמת מתייחס לעבר, אבל לא לעבר של 40 שנה, כי משה במסגרת הנאום שלו לא מתייחס למה שהוא לימד במשך אותה תקופה, אלא יכול להיות שמשה בשעה שהוא דיבר אל העם את הנאום הראשון, באמת בין פסוק ד' לפסוק ה' אמר להם חוקים ומשפטים, לא במפורט אלא בתמצית. אלא בשרה שהוא נכתבה לכתוב את הדברים, לא היה שום טעם לכתוב אותם כאן. מדוע לא היה שום טעם? בנאום הבא משה עתיד לפרט את כל החוקים המשפטיים כחלק מהתפקיד העיקרי של הנאום. לראות שבנאום הראשון החוקים והמשפטיים הם חוליה אחת בתוך מסגרת רחבה של הנאום, שזה סקירה היסטורית, חוקים ומשפטים ומסקנות. בנאום השני כל כולו מוקדש אל החוקים ומשפטים בלי שום סקירה. אין שום טעם לכתוב בתורה פעמיים, פעם אחת בפרק ד' את החוקים המשפטיים שמשה אמר להתגייל במסגרת הנאום הראשון, ואחרי זה עוד פעם את החוקים המשפטיים בצורה מפורטת בנאום השני. לכן יכול להיות שבמסגרת הכתיבה נתתבה משה לא לכתוב את החוקים המשפטיים, אפילו שהם נאמרו במסגרת הנאום הראשון. אני אומר כך, יש לחוקים המשפטיים שני תפקידים. אתה יכול לשאול, ובצדק, לא רק על המקום הזה, אתה יכול לשאול על הרבה מקומות בתורה שנזכר דבר פעמיים. ונתקלנו כבר בתופעה הזאת. מצוות נזכרות פעמיים, מצוות העבד נזכרת יותר מפעם, נזכרת שלוש פעמים, מצוות השמיטה נזכרת פעמיים בדברים ולפני כן, אבל גם בלי ספר דברים, גם בחומשים שלפני כן, יש מצוות שנזכרות יותר מפעם אחת.
ולא מיד אחרי השני.
התשובה, לא משנה מיד או לא מיד, התשובה היא שכשדבר נזכר פעמיים, הוא נזכר בשני הקשרים שונים, או בשני היבטים שונים, נקרא לזה כך, מה שנקרא שני דינים. גם כאן, יש כאן שני תפקידים שונים לחוקים והמשפטים. בנאום השני, העיקר זה החוקים והמשפטים, ושם הם אמורים להיזכר במפורט, במשך 26, לא זוכר כמה, 20 וכמה פרקים, כי זה התפקיד העיקרי של הנאום. בנאום הראשון הם נזכרים, היו צריכים להיזכר, או נזכרו בפועל על ידי משה בצורה תמציתית כחלק מנאום שלם שכולל סקירה, תמצית של החוקים המשפטיים ומסקנות. ואולי אני אתן עוד דוגמה כדי להמחיש את הדבר. אנחנו עדיין בפרק ד', אז בואו נסתכלו רגע על פרק ד', פסוק כ"ה. בדיוק מתאים לשאלה שאתה שאלת, פרק ד', פסוק כ"ה. תקחו את היחידה האחרונה של פרק ד', עד רבה. נביא דוגמה מהפרק הזה עצמו. כי תליד בנים ובני בנים ונשנתם בארץ והשחטתם ועשיתם פסל תבונת כל ועשיתם הרע בעיני השם לך להכניסו ועידתי בכם היום את השמיים ואת הארץ כי אבות תורידו מהר מעל הארץ כשאומרים ואתה ירדן שמה לרשתה זאת הלכון ימים עליה כי ישמת ישמידי וגיד השם אתכם בעמים וישרתם את הספר בגרים אשר נהג השם אתכם שמה ועברתם שם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא יורדו לשמורם ולא יכנו לא יכון. מה זה הפסקה הזאת במילה אחת? גלות. איום בגלות. וביקשתם משם את השם אליך ומצאת כי תדרשנו לכל בבך ולכל נפשך נתן לך ובטחו כל הדברים האלה ואחרית עמים ושמת את השם אליך ושמעת בקולו כי רחום השם אליך לא יפתיך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך. מה זה במילה אחת? תשובה שגוררת גאולה. הוא אומר וביקשתם משם את השם אליך ומצאת כי אין רחום השם אליך. אז מה זה אומר? גאולה. יש כאן בכמה פסוקים גלות, בכמה פסוקים גאולה. האם אין בספר דברים עצמו התייחסות לנושא של גלות וגאולה פעם נוספת? בסוף. מה זה בסוף? בסוף הנאום השני בעצם. אפשר להגיד סוף הספר, אבל אם אתם זוכרים את מבנה הספר, הנאום השני פותח במצוות, ואחר כך מסיים בברכה ובקללה, ובאפשרות של הגאולה. בואו נתחיל עם עניין התשובה, איפה נזכרת התשובה? באיזה פרק? בכלל, אם שואלים איפה פרק התשובה בתורה או בספר דברים, התשובה תמיד הפשוטה היא בפרק למד. תקראו בפרק למד, מה כתוב שם? רק יעבור עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה שנתת לפניך ואשר אותה לבביך וכל הדברים אשר ידחך השם אליך שמה ושבת עד השם אליך ושמעת בקולו. המשפט הזה ושבת עד השם אליך ושמעת בקולו בפרק למד פסוק ב' זה בדיוק מה שכתוב פרק ד' פסוק למד ושבת עד השם אליך ושמעת בקולו. אותו דבר הפתיחה בצר לך ומצאוך פרק למד פרק ד' פסוק למד הרישה בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים זה מזכיר רק יבוא עליך כל הדברים האלה אבל לא באותו לשון, הלשון המדויק את זה ושבת עד השם אליך ושמעת בקולו פרק למד פסוק ב' ושבת עד השם אליך ושמעת בקולו. פסוק כ"ט בפרק ד' כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך זה גם כן פרק למד פסוק ב' אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. אלא מה? מה ההבדל? שבפרק ד' זה נזכר בקיצור, ממש בתמצית, או שבפרק ל' זה נזכר בפירוט רב. נחזור רגע לעניין הגלות. עניין הגלות כתוב, הידעתי בכם היום את השמיים ואת הארץ כי אבות תאבדון מהר מעלה עוד אשר אתם רואים את הירדן שמה לרשתה.
לא תלכו ימים עליה כי ישבתי שם מדון, והפילת השם אתכם בעמיד, וישבתם את המספר, מגבירים אשר נהג אתכם שמה, השם אתכם שמה, ועבדתם שם אלוהים מעשי ידי אדם, העץ והאבן, אשר לא יראו ולא ישמעו, לא יכלו, לא יבחון. הרעיון של ועבדתם שם אלוהים מעשי ידי אדם, העץ והאבן, נזכר עוד פעם בספר? אבל אין עץ והאבן. אני מדבר ממש על הלשון הזאת. ועבדתם שם אלוהים מעשי ידי אדם, עץ והאבן. פרק כ"ח, קודם כל תגיד. כ"ט. תת וזיים. אבל אני מחפש ממש את המצביע על השון ועבד... כנגד. פרק ד' פסוק כ"ז, והפיץ השם אתכם בעמים, ממש, והפיץ השם אתכם בעמים, זה פסוק ס"ד בפרק כ"ח, ופיצחה השם בכל העמים, אתם רואים את ההקבלה, ממש לשונית. אני חוזר, פרק ד' פסוק כ"ז, והפיץ השם אתכם בעמים, זה כנגד פרק כ"ח פסוק ס"ד, ופיצחה השם בכל העמים. ועמדתם שם אלוהים, פרק ד' פסוק כ"ח, מעשי ידי אדם עץ ואבן, זה כנגד אהבת השם אלוהים לחברים אשר ידעת אתה עודך, את ועבד. תלכו פסוק לפני כן בפרק ד', פסוק עבד. הידעתי באחרונות את השמיים ואת הארץ כי אבות תובדו, מהר מעלה אותה שאתם עמיד הידעים שם עליהו, שאלות תלכו ימים עליה כי ישמת ישמדו. תסתכלו בפרק כ"ח, פסוק ס"ג. היה כאשר שמת השם עליכם להטיב אתכם ולעבוד אתכם, כי נטיב השם עליכם להעביד אתכם ולהשמיד אתכם. להעביד ולהשמיד זה כנגד אבות תובדו וישמדו. אגב, בפרק כ"ח זה כתוב בעוד מקום, העניין הזה של ואהבת השם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן, ובפרק כ"ח פסוק ל"ו. ולך השם אותך ואת מלכיך אשר תקים עליך את זוהר שלא ידעת אתה ואבותיך, ואהבת השם אלוהים אחרים העץ ואבן. אלה שלושת המקומות היחידים בתורה שמדובר באהבת השם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן. יש גם בנביאים, אבל בתורה קשה שלא לראות את הקשר ביניהם. מה ההבדל? שוב, פה זה מספר פסוקים מצומצם, כמה, שניים, שלושה. פרק כ"ח זה כל הפרק מדבר על על העונשים ועל הגלות בצורה מפורטת. הרי לכם שהגלות והגאולה ממש באותן מטבעות לשון נזכרות גם בפרק ד' בקיצור ובהרחבה בסוף הנאום השני. זאת אומרת שבעצם הנאום הראשון יש בו יסודות שנמצאים גם בנאום השני. אז כמו שהגלות שנמצאת בנאום השני והרחבה נמצאת פה בתמצית, הגאולה שנמצאת בנאום השני בפרק שלם, בצורה מפורטת, בכל השלבים, איך להתחיל, איך להימשך, נמצאת פה בתמצית. אני בהחלט משער שגם החוקים והמשפטים שנמצאים בנאום השני במפורט, היו גם פה, היו ראויים להיות פה, נקרא לזה כך, גם כן בתמצית. עוד רגע, היו נמצאים גם פה. עכשיו, מה ההבדל? ההבדל הוא שבנאום השני, החוקים והמשפטים עומדים בפני עצמם כנושא ראשי, ואחרי זה הגלות שנגזרת מהם והגאולה, כל דבר עומד בפני עצמו במפורט. בנאום הראשון זה הכל חלק מאיזשהו סיכום כולל, סיכום כולל שמתייחס לעבר, סוקר את ההיסטוריה, מתייחס אל החוקים והמשפטים, מה תכליתם, מה טיבם, ולאחר מכן מתייחס אל החוקים ולמשפטים במבט לעתיד. אז יש לנו עבר, שזה הסקירה, חוקים ומשפטים כעת, ומבט לעתיד. אבל כל דבר הוא בצורה תפציתית. למרות שהנאום השני, חוקים ומשפטים באים שם בהרחבה רבה, גם הגלות בהרחבה רבה, גם הגאולה בהרחבה רבה. כיוון שהחוקים והמשפטים ייזכרו בהמשך בצורה מאוד מפורטת, לא היה מקום לחזור להזכיר אותם פעמיים, לכן הם לא נזכרו כאן. מדוע שלא יזכרו בפסוק תמציתי, אינני יודע, יכול להיות שעצם העובדה שכתוב פה, ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, מזה אתה למד שהיו פה חוקים ומשפטים, אז אין צורך בכלל, דווקא לשון העבר מלמדת שהם היו כאן. אבל אני חוזר ואומר, צריך לקרוא את הנאום הראשון בשתי צורות. צריך לקרוא אותו כהכנה לנאום השני, ואז באמת צריך לעצור בפרק ד', פסוק ד', אבל ככל הנראה הנאום הראשון הוא גם נאום שעומד בפני עצמו, וכי נאום שעומד בפני עצמו, הוא צריך שיהיה לו התחלה, אמצע וסוף. ופרק ד' החל מפסוק ה' ואילך, יש לזה לפי מיטב הבנתי, אופי של סיום. בכלל, מפסוק כ"ה ואילך, קשה מאוד לראות את זה כהכנה לנאום החוקים המשפטיים. איזה הכנה יש פה? יש בהסתכלות במבט לעתיד.
מה שייך העניין של גאולה כהכנה לנאום החוקים המשפטיים? אני בכלל לא רואה שום קשר. אם אתה רוצה להכין את העם לחוקים המשפטיים, אתה לא רוצה לדבר על הגאולה. גאולה זה הנחמה לעתיד לבוא כדי שהעם לא יישבר ולא יתייאש, כשמדברים איתו על הגלות, שלא יתייאש לגמרי. זה כאשר אתה רוצה לסכם את הנושא באופן כללי. כאשר אתה רוצה להכין רק לנאום המצוות, יש טעם לדבר על העניינים הללו. אשר כן, ההצעה שלי, ואני מודה שהדברים עדיין לא חדים עד הסוף, אבל אם אני מסכם את ההצעה, אני אומר כך. פרק ד' פסוקים א' עד ד' זה דבר אחד, ה' ואילך זה דבר אחר. מה פירוש דבר אחד לעומת דבר אחר? דבר אחד פירושו א' עד ד', כל זה מצטרף לסקירה כהכנה לנאום המצוות. ומבחינה זאת לא היה הנאום הראשון זקוק לפתיחה משם עצמו, כל הכנה לנאום העיקרי של המצוות. ההמשך של הפסוקים ה' ואילך נותן לנאום הראשון גם אופי של נאום שומר לפני עצמו, במובן זה שהוא, יש בו את כל היסודות שמסכמות לעניין, לבי עובר עבר ובעתיד הרחוק. כן. זה נושא לפני עצמו, לא יודע אם הזכרתי את זה בזמנו בשיעורים הראשונים או לא, אבל אנחנו נחזור ונזכיר את זה כשנגיע לשם. אני מפרש את זה אחרת, את הפסוקים הללו, על פי שיטתו של רשב"ם, ולכן לא הייתי רוצה לקשור את הדברים זה בזה. כשנגיע לזה, אני אציע את דעתי אישי, כפי שאמרתי, דעתו של רשב"ם. לגבי אלה עדות החוקים המשפטיים, זה כבר אמרנו, ואני בסך הכל חוזר, שזה פתיחה חדשה לנאום המצוות, או בגלל שהתעמקו הדברים, וצריך לחזור פעם נוספת, או בגלל שמצד האמת של הנאום הראשון כעומד לפני עצמו, צריך לפתוח את הנאום השני מחדש. אבל אמרתי שפסוק מ"ה ואילך זו פתיחה לנאום השני. הפרשת הרי המקלט, פרשת הרי המקלט, יש לזה תפקיד אחר לגמרי. אתה צודק בהחלט שצריך לקשור את זה לפרק י"ט, אם אני הבנתי אותך נכון, בספר ששם מדובר על הפרשת הרי המקלט, אבל הקשר ביניהם הוא בצורה קצת שונה ממה שאתה הצעת. איפה לשון המצוות? אז זה הבדיל פה. סליחה? לא, לא, זה לשון עבר, כמו שאלה דברים אשר דיבר משה, זה גם לשון עבר. כל התורה כולה היא לשון עבר. לא משנה, יחסית לזמן הכתיבה זה בצאתם ממצרים. אני לא חושב שהכוונה כאן, אבל נגיע, נדבר על זה. אני לא חושב שהכוונה בצאתם ממצרים, הכוונה בשנה הראשונה דווקא. בצאתם ממצרים, הכוונה, לאחר יציאת מצרים, יכול להיות גם שנת ה-40 נקראת יציאת מצרים. אני חושב שצטן מצרים פה דווקא מתייחס דווקא לשנת ה-40, כי צטן מצרים זה ניסוח כללי. טוב, זה הניסוח שאני מציע לנסח את היחד בשני החלקים של פרק ד'. אם הדבר לא מתייחס לדעתו של מישהו, יכול בהחלט לחזור אל ההצעות האחרון שפרסתי מקודם או בשם רמב"ן או שאתם איתתם. בכל אופן אני הבנתי את דעתי בעניין הזה. לא הייתי רוצה להאריך כאן יותר מדי, אלא לחזור ולדבר כעת על המבנה של הפסקאות החל מפסוק ה' ואילך. כאשר לפסוקים א' עד ד' עוד נחזור מאוחר יותר, אבל קודם כל אני רוצה לתת לכם תמונה של הפרק, לפחות עד פסוק כ' ד', כדי שנדע מה עומד בפנינו. אם כן, איך בנויים הפסוקים מפסוק ה' עד פסוק כ' ד'? אני מציע את ההצעה הבאה, ואחר כך נראה מי מהמפרשים, אחרי מי מהמפרשים הלכנו באופן חלקי, לא באופן מלא. ראשית, נזהה את החטיבות של הפסוקים שיש לפנינו. הראשונה מתחילה בפסוק ה', אבל איפה היא מסתיימת? ואל לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוהי, כפי שאמרתי, אני רואה מפה, אני רואה את זה כמנותק מפסוקים הקודמים, לעשות כן וכן בארץ אשר אתם באים שמה לרשתה, ושמרתם ועשיתם, כי חוכמתכם לנותם, זה המשך, אשר לשמוע את כל החוקים האלה, ואמרו רק אמרך מלבון לגוי גדול הזה, כי מי גוי גדול אשר לא אלים קרובים אליו, כאשר מלבים יכולים קרובים אליו, זה המשך, ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, גם זה המשך. רק ישמר לך, זה כבר עניין חדש. אתה אומר רק, מה אתה מתכוון רק? זאת אומרת, אמרתי לך דבר מסוים, אבל תשים לב גם לדבר נוסף. זאת אומרת, זו פסקה חדשה שקשורה במידה מסוימת בפסקה הקודמת, אבל זה נושא אחר. מה צריך להיות היחס בין שתי הפסקאות? אם הפסקה השנייה מתחילה במילה רק, וכמו שהיום אנחנו משתמשים במילה אבל, אני אומר לך, תעשה כך וכך, אבל תשים לב, באותה הזדמנות, לא לפספס משהו אחר. אני רוצה להיות פה איזשהו יחס של ניגוד. תמהר, אבל אל תרוץ יותר מדי. אני יודע מה, תעלה, אבל תיזהר לא ליפול. זאת אומרת, יש כאן דגש על דבר מסוים, אבל יכול לגרום לתקלה, אז תיזהר לא לסטות לכיוון מסוים. זה הפירוש המילה רק, כמו המילה אבל בלשוננו. זה היחס בין שתי הפסקאות. עכשיו, לפני שנגדיר בצורה מדויקת, קודם כל נאמר איפה הפסקה הזאת נגמרת. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. איפה לדעתכם זה מסתיים?
שבע, מה לא לשכוח? את הדברים אשר ראו עניך, אפן אסור מלומך כל ימי חייך, ונתן עניך ולבניך, יום אשר עמדת לפני השם בחורב, זה צריך לזכור. ובור השם אליי, אז אומרים פה לתיאור המעמד הר סיני, שזה צריך לזכור, ותקרימו ותעמנו תחת ההר, וידבר השם אליכם מתוך האש, שאי אפשר להפסיק פה, ויגן לכם את בריתו, ואותי ציווה השם בעת ההיא למדכם, אז לכלול את י"ד או לא לכלול? זה מוזכר, אבל כיוון שזה מתקשר לעניין הקודם, אז אולי בשלב זה, מבלי להוכיח את זה, נצרף גם אותו. האם גם את הדבר צריך לצרף? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אפשר היה לצרף גם את זה, אבל... אני מציע כך, אחר כך נסביר מדוע, כדי לקצר את התהליך. פסוק ט' ו' ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, בנוי בצורה דומה לפסוק ט'. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. באופן דומה מנוסח פסוק ט' ו' ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. עכשיו, או שחוזרים על אותו עניין, או שאומרים עניין אחר. על פי התוכן, מה משמע? שחוזרים על אותו עניין או שאומרים דבר אחר? זה הדברה אחרת. לכן אני מציע לראות את הפסקה מפסוק ט' עד פסוק י' ואחר כך אזהרה אחרת שפותחת במטבע לשון דומה, ומיד נראה מדוע, בפסוק ט' ואילך. אז בסך הכל הבחנתי פה באופן כללי שלוש פסקאות. ה' עד ח', ט' עד י' שהיא קשורה באיזשהו קשר של ניגוד והגבלה לפסקה הקודמת, תתווה ואילך שפותחת בלשון דומה לפתיחה של הפסוק הקודם, וזה צריך הסבר, מה? ככל הנראה גם יעמד בניגוד לפסקה הקודמת, מיד נבדוק את זה, תכף נשמע מכם. אבל נתחיל מהשאלה הראשונה, מה היחס המדויק בין הפסקה הראשונה לשנייה, ולמה הפסקה השנייה פותחת ברק ישמר לך? מה הפסקה השנייה מתקנת או מזהירה מפני טעות שיכולה לנבוע מהפסקה הראשונה? איזה יחס של ניגוד עומד ביניהם? רק נגדיר שבפסקה השנייה אני חוזר ומבהיר מה שאתם אמרתם, הנושא זה לזכור את מעמד הר סיני. במה זיכרון מעמד הר סיני מגביל או מתקן במידה מסוימת טעות שיכולה לנבוע מהפסקה הקודמת. כן, מה אתה אומר? זאת אומרת, שלא יחשבו, לפי הפסקה הראשונה יש הדגשה על הקשר שבין התורה לעם ישראל ולא על מקורה. החלק השני מדגיש את מקורה האלוקי. זה מה שהתכוונת. אפשרות אחת. אני בהחלט מסכים שהחלק השני מדגיש את מקורה האלוקי של התורה, זה מיד נראה בפסוקים, זה די מפורש. אבל היחס בין זה לחלק הראשון, אני הייתי מנסח את זה בצורה קצת שונה, אבל זה עניין שיש כל החברות הדברים, כן? המשפטים, זה מה שנצטרו בסיני, מה ההבדל? זה החוקים המשפטיים, לא? אז חוזר די דומה למה שנאמר קודם, שלא ינתקו את התורה ממקורה. יכול להיות, אני יש לי ניסוח טיפה שונה, אבל... כן.
גם
מתכסף,
מה
שנוסר בתור
מחמדים, שקורבנות נגידים משהו קצרי וזה כאלה. זה אומר שנזכור שהתורה הדבר יותר עם ערב חוני מאחורה, ולא סתם את משהו...
אני הייתי מנסח את זה בכל אופן כך, אני הייתי מנסח את זה כך, אני מיד אסביר מדוע זה נראה לי כך, אבל יכול להיות שזה לא חד משמעי. הפסקה הראשונה מתחילה ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן מקרב הארץ. ועל פי הנחתנו, שהיא לא הכרחית עכשיו לפירוש שאני אומר כעת, אבל לצורך השלמות, זה המשך של חוקים ומשפטים שהוא לימד, רק שלא נכתבו כאן כדי לא לכתוב את העניין פעמיים. משה לימד, ועל זה אומר, לימדתי אתכם. עכשיו כאן, אם לא לפי הפירוש הזה, הוא לימד בעבר, במשך 40 שנה, יכול להיות. או הוא עתיד ללמד. אני חושב שמה שאני עומד לומר כעת יתיישב טוב יותר, אם נמשיך את הקו שהלכנו בו, שהוא אמר חוקים ומשפטים, על רקע זה אומר, לימדתי אתכם. אבל בכל מקרה, זה לא מסתמך דווקא על זה, וההנחה היא כזאת. כשמשה אומר, אין, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים. מי עומד מול מי? העם עומד מול משה, שומע ממנו את החוקים המשפטיים. בוודאי ובוודאי, הוא כבר לימד אותם. אז העם כולו עומד מולו ושומע ממנו את החוקים המשפטיים. ועל זה נאמר לו עוד כבר בפסוקים שלפני כן, אל תוסף עליו ואל תגרע ממנו, תקשיבו וכו' וכו'. הדגש הוא על משה כמלמד את החוקים המשפטיים. פה החשש שיהיה, הניגוד הוא לא בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, אלא בין מקור התורה בפסקה הראשונה שהיא לכאורה משה, לבין מקורה האמיתי כפי שמוגש בפסקה השנייה שהוא הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ראה לימדתי אתכם, אני לימדתי. ואם זה באמת אחרי תקופה של לימוד, זה ממש בולט שהעם שומע את התורה ממשה. ואת אשר ציווה אני השם אלוקיי, מיד נסביר את ההבדל בין זה לבין ההמשך, אבל העם שומע את זה ממשה. וזה, יש בזה יתרון, יש בזה חיסרון. היתרון הוא ברור, ממי הוא ישמע אם לא ממשה, אין מישהו אחר. ואדרבה, משה רוצה שישמעו ממנו, כדי שלא יבוא מישהו אחר ויגיד להם דברים אחרים, שלא ילכו לשמוע מה עושים הגויים, הוא רוצה שישמעו ממנו, הוא הרי זה שקיבל תחתים המשפטים, אז הוא מדגיש, ראה לי מה שיש לי. אבל בצד היתרון, יש חיסרון. אגב, בנה מחשבתית אמרו כבר שאין שום דבר שיש בו יתרון ואין בו חיסרון. בכל מטבע יש שני צדדים. אז במקרה הזה, יש יתרון גדול שהוא מדגיש שהוא מלמד אותה, הוא זה שקיבל, אז הוא יותר טוב מכל אחד אחר שעתיד לומר להם אי פעם משהו, אבל יש בזה גם בעיה, מדוע? כי אם הוא מדגיש אני, זה יכול לעמוד גם בניגוד למקורה האלוקי. לכן באה הפסקה השנייה ואומרת, עכשיו נשימו לב ללשון, רק אישה מלכה ושמור נפשך מאוד, ותשכח את הדברים אשר ראו עיניך, דהיינו חווית באופן עצמאי, איזה דברים? יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורם. בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כעת, אתה עומד לפניו. אלה הדברים שדיבר משה לכל ישראל, הם עומדים לפניו, לומדים ממנו את החוקים המשפטיים, והוא מסכם ואומר, ראה לימדתי אתכם חוקים המשפטיים. בסיטואציה השנייה שמשה מדגיש, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך. ואמור השם אליי אקהל לי את העם ואשמיעם את דבריי, קשר ישיר בין העם ובין הקדוש ברוך הוא. השם ילמדו ליראה אותי כל הימים, ותקרבון ותעמדו תחת ההר, וההר בוער באש עד אל השמיים חושך ענן וערפל. למה משה צריך להדגיש את זה? כי הוא רוצה להדגיש להם את חוויית ההתגלות שבה הם עמדו לפני הקדוש ברוך הוא. ותקרבון ותעמדו תחת ההר, וההר בוער באש עד אל השמיים. מה זה מסמל ההר בוער באש? אתם השמיים, חושך אמר הרפל, זה ההתגלות, אתם עמדתם מול ההתגלות, וידבר השם עליכם מתוך האש. השם דיבר עליכם, אני בכלל לא הייתי בתמונה, אני בסך הכל הייתי שליח לאסוף אתכם. ויגד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות, הכל קשר ישיר, הוא אמר לכם את בריתו, ויכתבם השם לוחות אמנים, הקדוש ברוך הוא כתבה. ואז במאמר מוסגר, פסוק ט"ו, ואני, מה בעסק? אז איך זה מתיישב עם החלק הקודם? אבל בחלק הקודם אמרת שאתה לימדת אותנו, ואנחנו, מה זה אמרת? אנחנו רואים שאתה מלמד אותנו, אז מה אתה עכשיו מספר לנו משהו אחר? בא פסוק י"ד במאמר מוסגר לעשות שלום. ואותי, ציווה השם, בעת ההיא, ללמד אתכם חוקים ומשפטים לעשותכם אותם עוד אשר אתם אומרים שמה לרשתה. כלומר, שתי הפסקאות עומדות באיזה יחס, היחס הוא פשוט. הפסקה הראשונה מדגישה את חלקו של משה. אני אומר, בייחוד אם זה בא אחרי שבפועל הוא לימד אותה, אני רק מסכמת, ראה לי מה תלמד את החוקים המשפטיים. וממנה עולה שמקור החוקים כביכול הוא משה והעם, כשהוא רוצה לדעת חוק או משפט, הוא הולך אל משה. ומשה עומד בשבילו כמקור החוקים המשפטיים. אז יש לזה יתרון, כי הוא קיבל אותם בבירור, אז הוא יותר טוב מכל אחד אחר, אבל יש לזה יתרון, כי יכולים לייחס את החוקים לאדם. ואגב, החשש הזה הוא לא חשש מופרך או מופרז, מדוע? כי כידוע לכם, נמצאו קבצים רבים של חוקי המזרח הקדום, פחות או יותר מאותה תקופה, ועל כמה שאני יודע, מה שעולה מתוך מה שכתוב שם זה שהמלך של אותה אומה הוא זה שחוקק את החוקים. אמנם הוא קיבל מנדט מהאל שלו לחוקק את החוקים, אבל את החוקים הוא חוקק. והמלך מתגאה בחוקי הצדק שהוא הצליח לחוקק, בחוכמה שניתנה לו ובמנדט שניתן לו מעת האל. ישראל נתן לו מנדט, נתן לו חוכמה, אבל לא חוקק אותה. לא רחוק מן הדעת שעם ישראל ייכשל בזה כאשר הוא עומד ושומע ממשה את החוקים המשפטיים. אשר על כן משה רואה צורך להדגיש ולומר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, בין תשכח את החוויה של ההתגלות שעמדה שבו אתה עמד לפני הקדוש ברוך הוא. איך התיישבו הדברים הללו? מי מיישב אותם? פסוק י"ד. והקדוש ברוך הוא שמע את בריתו, עשרת הדברים, וממני אתה שומע את שאר הדברים, אבל גם כן רק כשליח, ואותי ציווה השם על ידי ללמד אתכם. עכשיו שאלו אותי, בשביל מה אני צריך את הפסקה השנייה? לא, הפסקה הראשונה אמרה בפירוש. איך הפסקה הראשונה אמרה? ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציוויתי השם אלוהי, אז מה החשש? התשובה היא פשוטה. כאשר אני אומר ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציוויתי, אני אומר כאשר ציוויתי, אבל מה העם רואה? ומה אי אפשר להכחיש? שמשה הוא המלמד אותם חוקים ומשפטים. אז כאשר ציוויתי השם אלוהי, זה אומנם התורה של משה, אבל עדיין חסר לה כיסוי, מניין? מה שאנחנו רואים זה מה שאתה אומר לנו, לא מעבר לזה. באה פסקה שנייה שמדגישה אישה מלאכה שתשלח את הדברים אשר ראו עיניך. זה דברים שאתה ראית במו עיניך, שעמדת לפני הקדוש ברוך הוא ושמעת ממנו את בריתו. זה מוכיח שבאמת החוקים ומשפטים זה אנוכים מלמד אתכם מה שהשם ציווני. אבל לפני זה לא הייתה הוכחה. הייתי מנתח את זה כך. בפסקה הראשונה משה מוסיף את המשפט אשר ציווני השם אלוהי כהכנה, כבר להתמש במילה התרמה ללשון תרם, כהכנה של מה שהוא יפתח בפסקה הבאה. הוא מראש אומר לך בחוליה קצרה שמה שאני מלמד אתכם זה בעצם מה שהשם ציווני, אבל הפסקה הזאת לא זה תפקידה. תפקידה הוא להדגיש לעם ישראל ששמעו את החוקים המשפטים ששמעו ממשה. זה מה שהוא רוצה כאן. הפסקה הבאה תמלא או תשלים את הצד השני, דהיינו שכל מה שמשה עושה איננו אלא כשליח השם, והראיה היא שאתם עמדתם וחוויתם את ההתגלות במו עיניכם. עכשיו כדי שהתמונה תהיה שלמה, אני לא אשמע כעת הערות, אלא אשלים את התמונה ואת הערות נדחה. פסוק ט"ו מתחיל עוד פעם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל שמה זה לא כבר הפסקה השנייה שאומרת לא לשכוח את עצם המעמד. מה הפסקה הזאת מדגישה? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עליכם וחורם בתוך האש. אז מה הם צריכים לשים לב? לא לעצם המעמד כעת, אלא למה? לזה שלא ראו שם שום תמונה. למה צריך לשים לב לזה? בין תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל. למה היה חשש שהם יעשו פסל תמונת כל סמל?
לא.
איך?
לא.
אם אני אומר שאתם צריכים להנציח את ההתגלות כדי לזכור תמיד את מקורה האלוקי של התורה ולא לטעות מכוח העובדה שאתם שומעים את המצוות ממני, המשקל נגד לזה שאתם שומעים את המצוות ממני, מה הוא? זכרון מעמד הר סיני זה הנצחתו, זה משקל נגד לזה. אם כך, מה הדרך הטובה לכאורה להנציח את מעמד הר סיני, אם לא לעשות משהו מוחשי שינציח אותו? אם הייתה התגלות, הלא לפני רגע אתה התגשת לנו את ההתגלות. מה התגשת בהתגלות? שאנחנו חווינו אותה בעצמנו, רק הוא שחווינו, היינו עומדים, עמדנו מול ההתגלות. מה זה התגלות? התגלות זה משהו שראינו. זה משהו שראינו, אז הבה וננציח את זה לדורות בפרט מסוים, בסמל מסוים. כנגד זה בא, נשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם אליכם. וגם את זה משה כבר הכין בפסקה השנייה, אבל רק הכין, איך הוא הכין? פסוק י"ב, וידבר השם אליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים ותמונה אליכם רואים זולתי כל. אבל זה לא העיקר של הפסקה השנייה. העיקר של הפסקה השנייה זה לא לצמצם את ההתגלות, אלא להרחיב אותה, להדגיש אותה. אלא כדי להכין את הפסקה שאחריה, אז משה כבר אומר, כל דברים אתם שומעים ותמונה אליכם רואים. איפה תפותח הנקודה הזאת של תמונה אליכם רואים? הפסקה הבאה. אז גם הפסקה השלישית עומדת ביחס של הגבלה מסוימת של הפסקה השנייה. נמצא שכל שלוש הפסקאות, הראשונה, השנייה והשלישית, קשורות ביניהם כחוליות בשרשרת, וכל אחת היא הגבלה מסוימת של הפסקה השולמת לה. בכל פסקה יש צורך להדגיש סתם מסוים בה, אבל דווקא ההדגשה יכולה לגרום לטעות. במובן אחר, אז להדגיש פסקה נוספת שבאה להעמיד את הצד שכנגד. אם נחזור ונסכם, הפסקה הראשונה מדגישה ראה אנוכי מלמד אתכם, או ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים. וזה מה שהם ראו, וזה מה שהם חוו, הם חוו ממשה חוקים ומשפטים. וחשוב להדגיש את זה, שישמעו את החוקים ומשפטים ממשה, זה מה שהוא רוצה. אבל ככל שאתה מדגיש את הנקודה הזאת, יש חשש עכשיו של טעות. אם למדנו ממך, אולי אתה המקור, רק ישמר לך ותשכח את הדברים אשר ראו עיניך, דהיינו את החוויה של ההתגלות בינך לבין הקדוש ברוך הוא, לדעת מהו המקור האלוקי של התורה. אני בסך הכל שליח למה אתם חוקים משפטים. אבל אם אני מדגיש את ההתגלות, ודורש ממכם לזכור אותה ולהנציח אותה, אם כך, אולי ננציח אותה במעשה. מה הפסקה השלישית? רב, או בלי רב, סליחה, ונשמרתם עוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. אז צריך להנציח את ההתגלות, אבל לא באמצעות תמונה. עכשיו תשימו לב, ובמשפט הזה אני אסיים, משה יכול היה לומר את כל הנקודות בבת אחת, פסקה אחת. ראה לימדתי אתכם, כמו שחוקים ושואלים, כאשר ציווני השם אלוהי, כפי שראיתם מהמעמד הר סיני, אבל ראיתם רק קול, או שמעתם רק קול, ולא ראיתם וכולי, לעשות הכל עניין אחד. משה לא עושה כך. כל נקודה זוכה להדגשה יתרה בפסקה משל עצמה, ואין דרך אחרת. מדוע?
כאשר יש לך נקודות שמשלימות זו את זו, כל אחת מאזנת את השנייה, אתה אינך יכול להגיע אל האיזון הרצוי כל זמן שלא התגשת כל נקודה באופן מלא. האיזון הרצוי יושג אחרי שלקחת נקודה א' והתגשת אותה באופן מלא. ברגע שהתגשת והשגת את האפקט הרצוי, אז אתה בא לתקן את החשש מפני מה שזה יכול לגרום, אתה מוסיף את הפסקה השנייה גם כן בהדגשה הרצויה, גמרת להדגיש את הנקודה הזאת, אתה מוסיף פסקה שלישית כדי לבטל את האלמנט השלילי שאולי יעלה מתוך הפסקה השנייה, ואז התמונה השלמה, המוזנת והכוללת, עולה מתוך שלושת הפסקאות באופן מלא. כן, זה פחות או יותר המבנה שאני מבקש לתת לפסוקים, החל מפסוק ה' עד, הייתי אומר בשלב זה, פסוק כף ד', אם כי לא דיברנו על כל הפסוקים, דיברנו רק על הנושאים הראשיים של הפסקאות, זה היחסים אליהם. מה התוכן המפורט של כל פסקה, זה כבר עניין שדורש מעמקה יותר מפורטת בפסוקים עצמם, נראה את זה יותר מעט.